אורות התורה, פרק ת', היינו באמצע סעיף ת', נשלים כמה דקות את סעיף ת', ונעבור לסעיף י' וי' א', ששניהם מדברים על אותו, נושא. אז הרב אומר, מה היחס בין ההתרגשות בדברי תורה, כשאתה נפגש בתורה ואתה רואה את הגודל של התורה, האם אתה צריך ממש מכל פרט ופרט להתלהב ולהגיד, וואו, זה ממש כל התורה אני רואה בפרט הזה, או שצריך לבנות יחס אחר. אז הרב בהתחלה שלל את האפשרות לבוא ולהתפעל מכל פרט בתורה ולהפוך אותו לאחד מ-13 עיקרים. אז מה הדרך הנכונה? ההדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה. שיש בה הרגשה כפולה. כלומר, בכל דבר אתה ניגש לתורה, אז אתה צריך להתפעל שאתה נפגש עם משהו שלם. כן, השמחה, ממה נובעת השמחה של האדם? השמחה של האדם זה כי יש באדם את ההימשכות אחרי הדבר השלם. החיסרון הוא זה שמרגיש, הוא זה שגורם לאדם צער, והפגישה עם דבר שלם גורם לאדם שמחה. אז זה ודאי צריך להיות הבסיס. כשאתה נוגע בתורה, אז אתה צריך להרגיש שאתה נוגע בדבר שהוא שלם, ולכן זה צריך להיות פעלות של שמחה. אבל איך אתה נפגש בשלימות הזאת שנקראת תורה? אז זה אומר הרב כך, שאתה בוודאי אתה אומר כזה דבר, יש את הדבר הגדול הזה שנקרא תורה. התורה היא שלמה רק אם אתה נפגש עם כל התורה בכל החלקים שלה, ואתה השלמות של התורה, התמימות של התורה, זה שיש את הכללים הגדולים של התורה, ואחרי כן כללי כללים, ואחרי כן פרטי פרטים, וכל התורה היא אורגניזם שלם, שהפגישה עם השלימות הזאת של התורה היא זו שצריכה לשמח אותך. כן, אבל הרי אתה לא נפגש עם כל הגודל הזה של התורה. אז זה אומר הרב, אבל הרי גם אם היית לוקח קוצו של יודמן של התורה, גם אם אתה לוקח פרט אחת של התורה, זה פוסל ספר תורה. גם אם אתה מוסיף בתורה עוד איזושהי נקודה מסוימת, גם אם אתה נפגש בתורה רק בחלק, אני יודע מה, 1/1,000,000 מהתורה, ה-1/1,000,000 של התורה, הערך של זה, הוא כיוון שזה חלק מכל התורה כולה, אז אתה צריך לשמוח בגלל שאתה נפגשת עם כל הגודל של התורה בדרך ה-1/1,000,000 של התורה. אז נכון שאתה לא נפגש עם כל התורה, אתה נפגש עם כל התורה דרך הפרט הזה. אז זה החלק אחד שאתה צריך לשמוח. כן, זה מה שהוא אומר. הרגשה כפולה. ההרגשה הראשונה, הרגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני, הלא משלים הוא את עץ החיים כולו. ומתוך כך, הכל הוא גדול. כלומר, בגלל שזה חלק מכל הדבר הגדול הזה שנקרא תורה, והתורה היא בהחלט היא שלמה, וכל פרט ופרט מהתורה היא משלים, זה חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא תורה, זה שמחה נכונה, שאתה נפגש בפרט ואתה מתלהב מהפרט מצד מה שהוא חלק מכל התורה כולה, זה רגש נכון. הרגש השני, שבתוכיות הפרטיות של כל ידיעה ובפרט תורית, יש בערך חיובי מאוד, שראוי להעריכו בשמחת כבוד לפי מידתו. כלומר, חוץ מהדבר הזה שאתה מודע לדבר הזה, שכשאתה נוגע בתורה אתה נוגע בדבר שלם, אתה גם מודע לדבר הזה שאתה למדת משהו מסוים בתורה, איזשהו רעיון ספציפי בתורה, והרעיון הספציפי הזה שבתורה הוא מתייחס אם זה רעיון שנוגע משהו יסודי באיך מקימים משפחה, אז זה נהיה, אז אתה נותן ערך מאוד גדול נגיד לפרט המסוים הזה. כי אתה אומר, משפחה זה דבר חשוב, וזה יסוד בהקמת משפחה, אז, אז אתה נותן לו את הערך לפי ההקשר שלו. ואם זה לא נוגע לאיזה יסוד בהקמת משפחה, אלא זה רק נוגע באיך אתה משמר איזשהו נוהג שקשור לאיך שמשפחות היו נוהגות בעצמם כבוד, אני יודע מה, משפחות כהנים היו נוהגות להגדיל כתובה, כל מיני הלכות שהן לא יסודות בסיסיים באיך משפחה בישראל זה, אלא זה, אז אתה צריך לתת לזה את הערך שלפי מה שיש בו. כלומר, זה מה שהוא אומר, שאתה גם צריך לפתח בתוכך את את הצופן הזה, שאתה יודע בכל פרט ופרט מהו, כן, איזה פרט הוא משמעותי יותר ואיזה פרט הוא משמעותי פחות, ולפי המידה של כל פרט ופרט אתה צריך להתייחס לתורה. אומר הרב, השני הרגשות הכפולות האלה הן רמוזות, או אפשר לראות אותן בעמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא את בית המקדש ואתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ואתה מקריב קורבן, אז יש בבית המקדש את האש למעלה, אש שבאה מלמעלה ואש שבאה מלמטה. כלומר, בבית המקדש יש אש שיורדת מן השמיים ויש אש שמצווה להביא מן האידיות. אז אומר הרב, למה בבית המקדש את הצורך בשתי האישים האלה? או ש נסתפק באש שבאה מלמעלה, או שלא נצריך את האש, אם אתה מדליק את האש למטה, אז בשביל מה צריך את האש שבאה מלמעלה? והרב אומר, לא, שתי האישים האלה זה שתי אורות, זה שתי צורות איך להיפגש עם הדבקות האלוקית. האש שבאה מלמעלה זה אש שהיא מבטאת את זה שאתה נכנס לבית המקדש, נכנסת לחלום של מלך, נכנסת למקום הכי הכי גדול, למקום הכי הכי שיש שם את האור הכי מקיף, הכי, הכי מופלא, הכי זה, ומה צריך, מה נותן לך את ההרגשה הזאת, שאתה נמצא במקום שהוא קושר את כל ההוויה כולה, שזה המקום שהוא, כן, ששם כל ההוויה כולה היא מתאחדת, וזה חלק מהאחדות הכוללת הזאת של כל ההוויה, זה האש שבאה מלמעלה. ומה הביטוי לאש שהאידיוט מביא? האש שמביא האידיוט זה איזושהי הרגשה ספציפית, איזושהי סיטואציה מסוימת, איזשהו דבר שביום מסוים, הכהן המסוים בא עם הרגשות מסוימות, והוא מדליק את האש מלמטה באה הזה, וזה זה הערך של אותו יום זה, ואז יש הבדל. אם זה אש שבאה למטה, אם זה קורבן ציבור, יש לזה מידה יותר גדולה מאשר קורבן יחיד. אם זה קורבן ציבור בשבת, זה יותר חשוב מאשר קורבן ציבור של יום חול. אם זה קורבן ציבור של יום הכיפורים, שמחפר על כל העבירות של כל התורה, כלומר, שם, באש שבאה מלמטה, צריך להרגיש את ההבדל בין אם זה אש שבאה מלמטה בסיטואציה הזאת, אם זה בא על תודה מסוימת, אם זה בא באופן פרטני, אם זה קודש, אם זה קודשי קודשים, זה החלוקי המדרגות שיש באש שבאה מלמטה. ובסופו של דבר, אומר הרב, ששתי ההרגשות האלה הן לא מתעממות מצד אחד, מצד שני, אחת משפיעה על השני. כן, אש של מעלה ואש של מטה מתחברים ביחד להעיר ולחמם את הנשמה. כלומר, שהנשמה היא בעצם משהו שהוא למעלה משתי האישים האלה. כן, זה בסופו של דבר, יש איזשהו חיבור שכל העמל הזה של פגישה גם בידיעה המקומית וגם בזה שזה חלק מהדבר הגדול, הוא בסופו של דבר מופיע ונותן מזון לנשמה. סעיף י' שמתערבב בפלפול החפץ ושמח את עצמו בפלפול הדאורייתא, איזה נקרא תורה שלא לשמה חס וחלילה? כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה, והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. זה סעיף י', סעיף י' א', זה לכאורה עוד פעם, יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה, אצל כל אחד ואחד לפי מדרגת הכרתו ברחוניות התורה, ומתוך כך מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה ולהסגיב פלפול בדקות העניינים המעשיים, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה ובקדושתה הכללית, עד שתבוא הרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד, שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. אז הסעיף הזה בעצם מדבר על... על לימוד תורה לשמה. מה היחס בין לימוד תורה לשמה לבין זה שכשאתה נפגש עם התורה אתה נפגש עם חוכמה כזאת שהיא מאוד מאוד משמחת, כן? כשאתה נפגש עם התורה, אז התורה היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. כלומר, התורה היא איזשהו דבר שהוא כלי חמדה, והוא מאוד מאוד יכול לשמח אותך בגלל שאתה נפגש עם דבר שהוא תמון בו המון המון חוכמה, תמון בו הרבה הרבה חוכמה. אז העניין הזה שהחוכמה של התורה היא מאוד מאוד משמחת, אומר, קורא הרב כאן בשתי הסעיפים האלה, זה לפלפול, פלפול הדאורייתא. כלומר, זה הבל שבמיוחד אתה יכול להיות שמח ברגע שאתה מוצא מציאות חדשות בתורה. אתה ממשיך בתורה ואתה, התורה היא אין סוף של, שאתה יכול למצוא גם על דרך הפשט לפעמים אתה יכול לחדש, זה קצת יותר קשה לחדש, אבל על דרך הדרש, על דרך הרמז בכלל, אתה יכול בלי סוף לעשות רמז מגימטריות וזה, ועל דרך הסוד עוד יותר אתה יכול להלביש את התורה באין סוף של הקשרים, כן? מי שלומד תורת הסוד יודע שכמה הסוד הוא מעשיר את התורה ומחבר דברים ומקשר דברים ורואה את זה מצד זה מצד זה מצד זה מצד זה, כן? והרבה מהתורת הרמז היא נובעת מ היסודות של תורת הסוד, והרבה מהדרש זה כנגד איזה שהם דברים שיש ברמז, באופן בסיסי. כן, הפשט זה כאילו החלק הכי מצומצם של התורה, הדרש זה הרחבה של התורה, הרמז עוד יותר רחבה והסוד זה עוד יותר רחבה. אז יש לך בלי סוף פלפולים של תורה, והחוכמה הזאת הגדולה הזאת שיש בתורה היא מאוד מאוד משמחת. אז מה היחס בין זה שהתורה היא מצד אחד אנחנו רוצים ללמוד תורה בשביל להופיע את שמו של הקדוש ברוך הוא. אין לנו, התורה היא לא איזשהו כלי שבני אדם יהיו מתוחכמים ויהיו חכמולוגים וישמחו בחוכמות או בתרגילי חוכמה או משהו כזה. אז זה מצד אחד. מצד שני, כן, אומר הרב, אנחנו רואים איזשהו דבר כזה, שהמפגש עם התורה הוא הרבה פעמים גורם לאנשים לשמוח בפלפולי תורה. אז כשאדם לומד תורה, האם האדם צריך להגיד לעצמו, כדי ללמוד תורה לשמה, המשמעות של ללמוד תורה לשמה זה אני לא צריך לשים לב מה קורה לי. ללמוד תורה לשמה זה צריך להוציא את החוויה האישית מלימוד התורה, ואתה צריך ללמוד בצורה נקייה. מה זה ללמוד בצורה נקייה? אתה צריך ללמוד לשם השם, או בהקדם, או איך שהרב הגדיר בפרק ד', או פרק ה', מה זה התורה, הפרק של תורה לשמה, ד', או ב', הרב באופן כללי הלך עם הכיוון של חיים וולוז'ין, שמה זה ללמוד תורה לשמה? ללמוד תורה מצד זה שהתורה, בתורה, על ידי לימוד תורה, הקדוש ברוך הוא נהיה נוכח בעולם. וככל שיש יותר תורה בעולם, יש יותר נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, התורה היא, כן, עצם הגדלת התורה והנוכחות של התורה, היא זו שמנכיחה את הקדוש ברוך הוא יותר בהוויה. אז זה, זה, זה המגמה של ללמוד תורה לשמה. אז לכאורה, אם זה ההגדרה של ללמוד תורה לשמה, אז אומר הרב, היינו צריכים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאם האדם לומד והוא אחד המנועים שלו ללמוד תורה, זה שהוא שמח מהמפגש עם הפלפולי דאורייתא, עם חוכמת התורה, זה פוגע במדרגת לימוד תורה לשמה. אומר הרב, לא. גם העניין הזה של כשמתערב בפלפול החפץ, זה שמח את עצמו בפלפול הדאורייתא, גם זה איזושהי מדרגה של לימוד תורה לשמה. הרב לא אומר שזו המדרגה הכי גבוהה של לימוד תורה לשמה, אבל אומר הרב, גם זה יכול להיכלל בלימוד תורה לשמה. למה? אומר הרב כך, בואו ניקח לדוגמה לימוד תורה של אדם לומד תורה, ומתוך זה שהוא לומד תורה, אז הוא נהיה ענוותן. אז האם נאמר, זה שהוא לומד תורה והוא נהיה ענוותן, אז פוגע בלימוד תורה לשמה? לא, להפך. זה שהתורה היא נלמדת על ידי בן אדם שהוא נהיה ענוותן, כן, הוא נהיה ענוותן, אז התורה שהוא לומד היא נהיה תורה מדויקת יותר, כי באמת זה העניין של התורה. התורה היא, עניינה הוא להופיע בצורה כזאת, שמי שנוגע בתורה הוא נהפך להיות ענוותן. או אם ניקח לדוגמה, אדם לומד תורה, ומתוך זה שהוא לומד תורה הוא נהיה גיבור. הוא נהיה גיבור. ומה זה אומר נהיה גיבור? שהוא נהיה חד. הוא נהיה עוצמתי, הוא נהיה אדם שדברי התורה אצלו מופיעים בצורה של גבורה, הנפש שלו מתעצבת בצורה של גבורה. האם נגיד שזה פוגע במדרגה לימוד תורה לשמה? לא. למה? כי התורה לשמה זה הנוכחות של התורה בעולם. הנוכחות של התורה בעולם זה לא רק ביטוי שיהיה חוכמה בעולם. יש, זה מאוד קריטי מי מביא את החוכמה בתורה, של התורה בעולם. אם מישהו גיבור מביא את התורה לעולם, אז התורה משפיעה גבורה לעולם. אם מישהו ענוותן מביא תורה לעולם, אז התורה משפיעה את מידת ההשתוות, את מידת ההתכללות עם הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, המידה של מי שלומד תורה, כלומר, אני נותן הסבר לדברי הרב פה. כן, המידה של מי שנותן, של מי שלומד תורה, היא חלק מההגדרה של הופעת התורה. אז אותו דבר אומר הרב, אם אדם לומד תורה בשביל להיות שמח, בעצם בעומק אנחנו צריכים להבין שהפירוש הוא, מה זה שמחה כמו שאנחנו הסברנו? שמחה זה שהאדם נפגש עם דבר שלם. שהאדם נפגש עם זה שהתורה היא הופכת את המציאות למציאות שלמה. אז אם אדם לומד תורה, ועל ידי לימוד התורה האדם נהיה שמח, אז אומר הרב, מה הבעיה בזה? זה חלק מהופעת תורה לשמה. כי אם אתה לומד תורה בצורה כזאת שעל ידי לימוד התורה אתה תהפך להיות שמח, אז ממילא מופיעה בעולם תורה שהיא עושה את הלומד של השמח, ואנחנו מוסיפים, היא לא עושה רק את הלומד של השמח, היא מופיעה, זה האור של התורה, הוא מופיע בצורה כזאת שעכשיו התורה הזאת שנלמדת, היא מוסיפה מפגש עם שלמות בעולם, זה תורה לשמה, זה תורה לשמה. כלומר, דווקא אם היינו תופסים את המושג של תורה לשמה, זה ללמוד לשם שמיים, אז היינו אומרים, לכאורה, אתה לא לומד בשביל לשם שמיים, אתה לומד בשביל השמחה שלך, בשביל השלמות שלך. ואתה צריך להתאפק ולא ללמוד לשם שמיים, אלא ללמוד בצורה נקייה, רק לשם השם. אבל אם כמו שהנפש החיים, כמו שהרב הלך עם נפש החיים, והסביר שמה זה ללמוד תורה לשמה, ללמוד תורה לשמה זה ללמוד תורה כדי שהתורה תהיה נוכחת בעולם, והנוכחות של התורה בעולם זה העניין. אז אומר הרב, חלק מהנוכחות של התורה בעולם זה שהתורה היא מפגש עם דבר שלם. וקודם כל היא צריכה להיות מפגש איפה אתה רואה את הדבר הזה שהתורה היא מפגש עם דבר שלהם? זה קודם כל אצל הלומד. אז אם הלומד נהיה שמח, זה חלק מהמידות שצריכות להופיע של מי שנושא את התורה, וזה התכלית של לימוד תורה לשמה. אז נקרא את הסעיף הראשון. כשמתערבב בפלפול החפץ השמח את עצמו בפעולה דאורייתא, איזה נקרא תורה שלא לשמה חס וחלילה? למה? כי עצם השמחה והסרת העצבות היא גם כן מצווה רבה, והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. אז בפירוש הפשוט של דברי הרב, זה הכוונה היא. זה כמו, זה כמו ללמוד תורה על מנת לעשות. אדם שלומד תורה כדי שידע איך להניח תפילין. זה נקרא לימוד תורה לשמה, לא נקרא לימוד תורה לשמה. כן, יש מצווה, התורה, יש אחד המגמות של התורה, זה ללמוד על מנת לעשות, וזה לימוד תורה לשמה. זה מדרגה בלימוד תורה. ככה באופן פשוט. אז אומר הרב, גם כאן, יש לך מצווה להיות שמח, אז אתה לומד תורה בשביל לקיים את המצווה הזאת להיות שמח. זה הפרשנות הפשוטה של דבר הרב. אנחנו אמרנו, זו פרשנות יותר עמוקה. שהרב כותב את מה שהוא כותב, הוא כותב כמו שאני אמרתי עד עכשיו. אבל זה מדרגת לימוד תורה לשמה לא עליונה.
לפי הסבירה זה מה זה סגולתה של תורה?
מה?
שהיא סגולתה של תורה.
סגולתה של תורה שמביאה למעשה, סגולתה של תורה שמביאה מידות טובות. כאילו הכוח של התורה זה גדול לימוד המביא לידי מעשה, אז גם הכוח של התורה זה שהוא מביא למידות טובות. אבל אנחנו מסבירים שזה לא רק זה, אלא זה יותר עמוק מזה. זה אומר שהמידות הטובות שאנחנו מדברים עליהן זה חלק מההופעה של התורה, כן? זה חלק מההופעה של התורה. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף י"א. בסעיף י"א הרב, בעצם הסעיף הזה הוא קצת, אני חושב, מדבר על העניין הזה של, נראה לי שהמהר"ל כותב על זה, שמה זה בימי בית שני, על מה הוא חרב, הרי היה מלא מלא תורה, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, שלא ברכו בתורה תחילה. עד כמה שזכור לי, המהר"ל מסביר מה זה החיסרון הזה שלא ברכו בתורה תחילה, שהם נדבקו בחוכמת התורה, ולא זכרו את נותן התורה. כלומר, אתה לומד תורה, ואתה יכול להגיע לפעמים לכישלון כזה, שאתה מתלהב מחוכמת התורה, כן? אתה מתלהב מחוכמת התורה, ואתה שוכח את מי שנתן את התורה. כן, ככה אמר הלאה, אני רואה מסביר את העניין הזה שלא ברכו בתורה תחילה. אז הרב אומר שלפעמים זה איזשהו מצב כזה, שהנוכחות של החוכמה של התורה והפלפולים של התורה היא כל כך נוכחת אצלך, ואתה כל כך מרחיב בזה, ואתה כל כך מתלהב מהרמזים ומהדברים שאתה רואה בתורה, עד כדי כך שאתה מתרחק מהמגמה הזאת שהתורה היא תורת השם. יש ענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה, אצל כל אחד ואחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. אבל זה עכשיו, זה החידוש כן שלה. אני ראיתי פה מישהו הסביר את הכוונה של הרב פה, שמה הכוונה שעל ידי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה? שעל ידי הפלפול אתה מגיע גם לדברים לא נכונים בתורה. אבל אני לא חושב שזה הכוונה של הרב. הרב דווקא פה אומר את הדבר הזה, כן, אנחנו יודעים שהיה שיטת הפלפול, והיה תקופה שבפולין התפתחה מאוד מאוד תקופת הפלפול, והיו גדולי ישראל שממש דיברו נגד העניין הזה של פלפול, אבל על מה הם דיברו? הם דיברו שזה לא ישר, שזה מגיע בסופו של דבר שבני אדם מדמים דבר שהוא לא דומה, ומתפלפלים, וזה, וכמו שאתם מכינים דרשה של פורים ומתפלים, ואני יודע מה, עושים פורים תורה, זה, אז היו גדולי ישראל שאמרו על סוג מסוים של פלפולי תורה, שזה, כן, שכל התורה היא כזאת תורה של לדמות מילתא למילתא, וכשזה לא דומה, משהו זה, נגד שיטת הפלפול. המהר"ל דיבר נגד שיטת הפלפול, ועוד היו כאלה שיצאו נגד שיטת הפלפול. ואז ראיתי שמישהו רצה להסביר שגם כאן, הענפים הרחוקים של פי פלפול, הם מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה, שזה רומז לשיטה הזאת, כן? והבעיה בזה, שמגיעים בסופו של דבר להגיד דברים שהם לא אמיתיים בתורה. אבל אני לא חושב שזה הכוונה של הרב. כי אז אם ככה, לא ברור מה הרב אומר, שאז אצל כל אחד ואחד לפי מדרגת הכרתו בחוניות התורה, וגם לא מובן מה הפתרון שהרב אומר, שמתוך ומתוך כך מי שרוצה להידבק בתורה לשמה ולהסגיד פלפול בדקות העניינים המעשיים, צריך וכולי וכולי וכולי, מה שמה ברב, שזה מאוד סובייקטיבי, זה לא הבעיה הטעות, זה לא הבעיה שאתה אומר דברים לא נכונים בתורה, אלא כמו שהתחלתי להסביר את הסעיף, הבעיה היא כזאת שאתה מתחיל ללמוד תורה, ואתה ואתה מאוד נמשך, יש לך כוח חוכמה מאוד גדול, ויש לך יכולת לקחת משהו שכתוב מפורש, ולתת לו דוגמאות, ולהביא אותו לענפים, ואתה בסופו של דבר מאוד מאוד מרחיב בעצם את דברי התורה, ואז אתה מאוד באיזושהי מידה הופך את התורה מהתורה האלוקית לתורה האנושית. כל עוד שאתה לומד מה שכתוב, אתה לומד פסוקים, אתה לומד מאמרי חז"ל, אתה לומד פירוש רש"י, פירוש תוספות, ואתה לא מתפלפל, הפלפול זה להוסיף עוד את הקומה האנושית שלך, אז אתה כל הזמן נמצא בתודעה הזאת שאתה לומד תורת השם. אבל ברגע שאתה ענפים רחוקים, ואתה מאוד מאוד מוסיף הרבה הרבה קומות של חוכמה אנושית על הדבר, על הדבר הראשוני שכתוב בדברי התורה, אז הבעיה שיכולה להתעורר, ככה אני מבין את הסעיף, זה מה שהמהר"ל דיבר, שאין לך ציורים בכלל שאתה לומד תורת השם, ואתה מתחיל לצייר בנפשך, וזה מה שנתפס לך, שאתה נפגש עם חוכמה, חוכמה מאוד מאוד גדולה, ואתה לא מרגיש כל הזמן גם שזה חוכמה אלוקית, כי החוכמה האלוקית זה במה ש... בבסיס של התורה, במה שאתה מתפלפל, זה בסופו של דבר קומות שאתה בונה, ועוד בונה, ועוד בונה, ועוד בונה, אתה לא... אתה לא נפגש בזה עם התורת השם. אז זה בא ואומר שבאמת מידת היכולת של האדם להתפלפל ולבנות את התורה בצורה של קומות אנושיות היא תלויה במידת במדרגה של האדם, כמה האדם יש לו אמון שהתורה היא תורת השם ושמהכללי הכללים של התורה אפשר באמת לפתח אינסוף פרטי פרטים. אם האדם הוא מאוד קשור לכללים של התורה, נקרא את מה שהוא אומר. מתוך כך, מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה, ובכל אופן, ולהסגיד פלפול בדקות העניינים המעשיים, כלומר, מישהו שהוא כן רוצה להוסיף, להדגיש או לפתח בתורה שלו מאוד את ה... את הקומות הנוספות בלימוד תורה, ושכל דבר ודבר שאתה לומד סוגיה, אתה לומד, אתה מפתח מה יהיה במקרה הזה, ומה הנפקמינות, ומה ולפי הצד הזה, אם יהיה הנפקמינה הזאת, מה יהיה במקרה הזה, זה הכל התוספות האלה שאתה מוסיף, ואתה רוצה את הדבר הזה, אתה לא, אתה רואה שזה הכישרון שלך, הכישרון שלך זה באמת הכישרון הזה לפלפל בדקות העניינים המעשיים, ואתה מצד שני אבל רוצה שזה אצלך יישאר עם המגמה הזאת של תורה לשמה. מה זה המגמה של תורה לשמה? שאתה, העניין שלך בלימוד תורה להופיע את תורת השם בעולם. ופה בריבוי הפלפול הזה זה יכול לעבוד באיזושהי מידה, איזשהו מחסום לזה שאתה נפגש כל הזמן עם חוכמת, עם תורת השם. אז זה אומר הרב, צריך להעמיק את הרשוע הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית, עד שתבוא הרשע הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים רחוקים מאוד, כן? שמתיידלים לדרך הרצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כלומר, אתה, כיוון שאתה מאוד מאוד רוצה להדגיש את החלק של החוכמה האנושית, שהיא זו גורמת לענפים הגדולים האלה להתפשט, אז אומר הרב, אומר הרב שצריך כביכול לשמור על הפרופורציה בין התורת השם לתורת האדם. היה איזה סעיף בתחילת תורות התורה שהרב מדבר על, על היחס בין תורת השם לתורת האדם, ותורת האדם היא תורת השם. איפה היה הסעיף הזה?
פרק
א', נכון. פרק א', נכון, היה מושג כזה? כן. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת, בתורת השם. תורת השם היא גם כן. כן, הרב שם דיבר על היחס בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הרב קרא לתורה שבכתב תורת השם, וזה זה אורות התורה א' א', כן, אהרון? אורות התורה א' א'. כן. אז, אז תורת, תורת, תורה שבכתב, הרב קרא לזה תורת השם, ותורה שבעל פה, הרב קרא לזה תורת האדם. ואמר הרב, צריכים להבין את הדבר הזה, שתורת השם היא תורת, היא תורת האדם. אז עכשיו, זה לא בדיוק אותם מושגים, אבל זה בעצם אומר כאן הרב אותו רעיון. שאתה בסדר, אתה רוצה מאוד מאוד לפתח את תורת האדם. אתה רוצה מאוד מאוד להרחיב את הענפים המעשיים, כי בזה אתה רואה את הכישרון שלך. וזה, אבל הענפים, הם, הענפים האלה הם מאוד מאוד רחוקים, כביכול מתורת השם. כי זה כבר נהיה ממש תורת האדם. אז מה אתה עושה? אומר הרב, הפתרון הוא לשמור על היחס בין תורת השם לתורת האדם. כלומר, אתה, כמו שאתה מוסיף מאוד מאוד אצלך את הציור, אתה רוצה מאוד מאוד להוסיף אצלך את הציורים של תורת האדם, אבל אתה צריך להתעקש מאוד מאוד ללמוד גם את התורה ולהיות בתודעה כזאת שהשורש של התורה הוא לא תורת האדם, זה לא הענפים האלה שאתה מדבר, אלא השורש של התורה זה הערך של התורה מצד שהיא אלוקית. הערך של התורה מצד מה שהיא מופיעה את האור הכללי בעולם, לא את, את הענפים, הפרטי הפרטים האלה, ואז אתה, כשאתה תגדיל את החלק של תורת השם שבך, כן, של ה, של ה, של ההרגשה הכללית, ושיהיה לך באמת את ה, את ה, את זה שאתה, שאלו אותך, מה עיקר התורה? אתה לא תגיד, עיקר התורה זה הספר שכתבתי על ענפי הענפים ועל הנפקמין ועל מעשיות. אלא אתה באמת, אתה באמת תתייחס לזה שעיקרה של התורה זה ה, העיקרים שהם, שהם כלליים וזה, ולא הענפים הרחוקים האלה. ככל שאתה יותר תהיה שייך לדבר הזה, ממילא זה יבטיח שגם כשאתה תפתח מאוד את הענפים הרחוקים, זה יהיה חלק מתורה לשמה. כי מה הגדרה של תורה לשמה עוד פעם? הגדרה של תורה לשמה היא שאתה לומד תורה, אתה לומד את התורה בשביל, כי אתה מאמין שהתורה היא הנוכחות האלוקית. ככה הקדוש ברוך הוא נהיה נוכח יותר בעולם, וככל שהתורה יותר מתפתחת, או ככל שהתורה יותר, אתה יותר מגלה את התורה, אז הקדוש ברוך הוא יותר נוכח בעולם. אז הדבר הזה הוא יכול להתעמעם כשאתה מתפלפל הרבה ומתעסק הרבה בענפים, וזה יכול להפך להיות תורת האדם, כמו שהגדרנו עכשיו, ועל ידי זה שאתה מקדיש זמני להתבוננות, מרחיב ונותן את הערך העיקרי לערך של לערך הכללי של התורה, בקדושתה הכללית, אז ממילא זה, זה ייתן כוח שגם כשאתה תתעסק בפרטי, בענפי הענפים, יהיה לך ציורים שבעצם הענפי הענפים שלך הם כלולים, כן? הם התמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה, וככה אתה תהפוך גם את החלק הזה של לימוד התורה שלך ללימוד תורה לשמה. כן? אז זה סעיף י' א'.
אבל זה קשור מה שהרב אמר שהאדם צריך לדעת שהתורה שלו היא לא עניקה. אתה יודע, אתה יכול ללמוד גם את התורה של עצמו, כי התורה, תורה עיקרית, מבחינתו שזה העיקר בעולם, ודאי זה יהיה לשמוע.
לא, אז זה מה שהרב כאן אומר, שאם באמת האדם יתייחס לתורה לא כתורה שהיא תורתו של הקדוש ברוך הוא, אלא כתורת האדם, כתורה שלו שמנותקת מתורת הקדוש ברוך הוא, זה בוודאי הוא קורט את הגדר של תורה לשמה. זה כל הסעיף הזה. אני בכל אופן אומר שגם הסעיף השני, יש משהו שמבחינתי יש מחנה משותף בין סעיף י' לסעיף י' א', שבשניהם הרב אומר שאין משהו אובייקטיבי, שאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שהאידיעות האלה של התורה הזה, זה מביא תורה לשמה, צורה אחרת, אלא זה באמת מאוד תלוי במי שלומד את התורה, איזה תורה מופיע דרכו. וההגדרה של התורה לשמה יכולה להשתנות מאדם לאדם. כלומר, יכול להיות אדם שילמד בפלפול תורה, וישמח מאוד בפלפול התורה, ובענפי התורה, ונגדיר את זה כתורה לשמה, ויכול להיות אדם שהוא ילמד ירחיב בענפי התורה, וזה לא יחשב תורה לשמה. זה מה שבעצם עולה מהדברים האלה של הרב כאן. טוב, סעיף י"ב, נראה לי שנעזור כבר לפעם הבאה, נעמוד פה. טוב.